סיימנו בפעם האחרונה את עניין אהבת השם. עכשיו אני רוצה לגשת לתלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כך לימד אותנו הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, כזכור. ומתחילים לקרוא את פרשת קריאת שמע, שיש בה ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. עכשיו אנחנו עוסקים בתלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואני רוצה לעמוד, שוב לא נקיף את כל המבט על חשיבותה ומרכזיותה של מצוות תלמוד תורה, אלא אני רוצה להביא כאן במסגרת הזאת כמה נקודות, כמה קטעים שמבליטים את הייחוד של מצוות תלמוד תורה, ובעיקר ינסו להבהיר לנו למה זה עיקר גדול שהכל תלוי בו, למה באמת הכל תלוי בתורה. אז אני כאמור בחרתי כמה קטעים שנעסוק בהם, והקטע הראשון שאני מבקש לגוע בו הוא דבר הרמב״ם במצוות עשה ה', מצוות עבודת השם. כך אומר הרמב״ם בספר המצוות: היא שציוונו לעובדו, וכבר נכפל זה הציווי פעמים באומרו ועבדתם את השם אלוהיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה, ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. עוד נרחיב בדבר הרמב״ם האלה כשנעסוק במצוות תפילה בעזרת השם, אבל כרגע אנחנו רואים פה שהרמב״ם אומר שיש מצוות עבודת השם שהיא מצווה כוללת, לעבוד את השם בכל דרכי חדאיו, ועבודת השם זאת מצווה שמקיפה את כל מערכי החיים, את כל מכלול הפעולות שאדם עושה, כפי שהדגשתי, בכל דרכי חדאיו, כל מעשה ומעשה שאדם עושה הוא ביטוי של עבודת השם, בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד. אבל בצד הציווי הכולל יש מצווה ספציפית שהרמב״ם רואה אותה כמצווה ייחודית, והיא מצווה תפילה. מצוות תפילה היא מצוות עבודת השם. אם נרצה, אומר הרמב״ם, יש בביטוי במצוות עבודת השם יש בה גם ציווי כולל וגם ציווי פרטי. הציווי הכולל הוא עבודת השם, הציווי הפרטי הוא תפילה. מה היחס בין הפרט לבין הכלל? אני חייב להתקיים איזשהו יחס בין הפרט לבין הכלל. לא סתם יש איזה מין מצוות עבודת השם, דהיינו כל מה שאתה עושה בחיים זה יהיה לשם שמיים, כן? ויש לך גם מצווה להתפלל. איזה מין קשר יש בין שני הדברים הללו? חייב להיות איזשהו קשר. נדמה לי, ואני שוב אמרתי, בנקודה הזאת אני לא רוצה להאריך כרגע יותר מדי, כן? כיוון שעוד לפנינו עיסוק אינטנסיבי במהותה של תפילה בעזרת השם בהמשך הדרך, לכן אני כאן נותן רק איזשהו בסיס ויסוד לדברים. עבודת השם באופן הכולל בעצם אומרת לאדם שיוויתי השם לנגדי תמיד, ממש כמו עבד שעומד לרשות אדונו 24 שעות ביממה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לשירותך אדוני הקדוש ברוך הוא, אדוני המלך מלכו של עולם, אני לשירותך, אני ניסה בפניך, וכל מה שאדם עושה בעולם הזה זה ביטוי של הנכונות שלו לעבוד את השם. אדם מרגיש את הנוכחות האלוקית לפניו כל הזמן, ועובד אותו בכל פעולה ופעולה, בכל דרכי חדאיו. כל מה שאדם עושה זה אצלו ביטוי. האדם, אם תרצו, אני יכול לשמש במושגים קבליים, שאדם הוא מרכבה לשכינה, ואז כל מה שהוא עושה בעצם נושא את האדון על כתפיו. כן? הוא המרכבה לשכינה. זה אם תרצו במושגים קבליים, אבל אפשר לדבר גם מושגים ארציים, פשוטים, לא מסובכים, שהרעיון הוא של האדם שעושה את כל פעולותיו בעולם הזה לשם שמיים. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה במובן הזה. זאת אומרת, אדם ניצב אל מול השם. תפילה במובן מסוים היא בדיוק הנקודה הזאת. כשרבי יוחנן יגיד בבבלי וירושלמי, הוא יגיד ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו, פירושו של דבר, מהי תפילה? תפילה היא הביטוי המרכזי והמהותי ביותר לעמידה של אדם לפני השם. אדם כשהוא ניצב בתפילה, הוא ניצב לפני השם כי מדבר עם המלך. כך הלשון כי מדבר עם המלך זה לשון של מסכת ברכות, זה מהותה של תפילה. אדם עומד לפני השם, מדבר עם המלך, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז אם תפילה היא הביטוי המלא של עבודת השם, שאדם עומד לפני השם וניצב מתייצב לפני השם, הרעיון של עבודת השם הכוללת הוא שכל החיים שלנו יהיו תפילה, כל החיים שלנו יהיו עמידה לפני השם. שוב, אני עוצר כאן בנקודה הזאת, מיד אני אתן לך, אני עוצר, לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי יש הרבה מה להרחיב ברעיון הזה של תפילה, ועוד נרחיב בו במצא השם כאמור בהמשך, כשנגמור את ענייני קריאת שמע, נעבור לענייני תפילה, ואני רוצה לעסוק בו בהרחבה, בעיקר סביב המחלוקת הגדולה של הרמב״ם והרמב״ן, שאני מקווה שאתם מכירים אותה, האם יש בכלל מצווה להתפלל מן התורה או לא. והמחלוקת הזאת שביניהם היא בעצם משקפת פה איזושהי נקודה יסודית במהותה של תפילה, אבל כרגע אני אומר לפחות לגבי עמדת הרמב״ם, כן, שרעיון של תפילה כביטוי של עבודת השם הוא בעצם העמידה של האדם לפני השם, זה שאדם עומד ומדבר לפני המלך, ובעצם כל החיים הם בעצם הנקודה הזאת, השאיפה של האדם צריכה להיות שאדם כל הזמן, כל החיים הוא עומד לפני המלך ובכל דרכיך דעהו וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מובן? אתה צודק, ואני באמת לא רציתי עכשיו להיכנס לזה, נזהרתי והשתדלתי להגיד את המינימום שאני יכול בשביל לא להיכנס לפרשה הזאת. בפרשה הזאת נעסוק הרבה כשנגיע, אבל רק בשביל להרגיע אותך כרגע, בסדר? רק בשביל להרגיע אותך כרגע, תרשה לי לומר לך את הדבר הבא, ואני מודה שתשובה מלאה יותר נעסוק כשנגיע לענייני תפילה, בסדר? עכשיו אני רק להרגיע אותך, רוצה להזכיר לך את מאמר חז"ל שכולנו מכירים אותו, כן? ועל פי זה תוכל להבין את הדברים. בסדר? יש מאמר חז"ל שאומר, למה היו האימהות עקרות? לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. נכון? אתה מבין את המאמר הזה? מדרש חז"ל הזה? נכון שהוא הפוך על הפוך? כי אני הייתי מבין, תמיד אני הבנתי ככה, ש... הצדיקים מתפללים בגלל שיש עקרות, אז צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יפתור להם את הבעיות, נכון? זה בעצם מה שאתה אמרת, כל התפילה הזה תפתור לי, הקדוש ברוך הוא תפתור לי את הבעיות שלי, יש לי בעיות, אני צריך רפואה, אני צריך דת, אני צריך תשובה, אני צריך קיבוץ גלויות, אני צריך השבת המשפט, אני צריך את כל זה. בבקשה, זה רשימת מכולת שבאים לקדוש ברוך הוא, זאת בעצם קושתך. המדרש הזה מהפך את הקערה ואומר לך שהקדוש ברוך הוא מתאבל תפילתם של צדיקים, לפיכך האימהות עקרות. זאת אומרת, פשוט תהפוך את המבט. הקדוש ברוך הוא רוצה את האדם בקשר איתו. אתה הולך ברחוב, פוגש אדם שאתה מת לדבר איתו. מה אתה עושה כדי לדבר איתו? העולם אומרים שנהגים, סליחה אדוני, מה שעה? נכון? מעניין אותך השעה? לא. למה אתה רוצה לדבר איתו? אתה מבין? עכשיו, אני לא מגזים עד כדי כך, כי ברור שחד ושלום, תפילה זה לא. כשאני בא ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, חונן למתך חוכמה בינה ודעת, אני לא מתכוון להגיד לו, סליחה אדוני, מה שעה. ברור שיש גם משמעות לתכנים של תפילה. אבל ברור לנו ששורש העניין לא נמצא בצרכים, אלא נמצא במפגש. בסדר? על זה אני אומר כרגע באמת בשיא הקיצור שאפשר. אני ארצה להרחיב בזה בבוא העת. בעזרת השם גם נרחיב בדוגמאות, במשלים, וגם בהבנה יותר עמוקה של הדבר הזה. של משמעות הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם חסר כדי שיהיה לו סיבה לפנות אליו יתברך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה, בעצם מהות הבריאה היא הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? רוצה עוד דוגמה אחת רק בשביל שנרגע, זה רק עוד דוגמה אחת. זה ברכת הנחש, קללת הנחש. כן? נכון, הנחש קיבל את הצ'ופר הכי טוב. לאדם הראשון, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? בזיעת אפיך תאכל לחם. לאישה מה הוא אומר לה? בעצב תלדי בנים. כן? ולנחש מה הוא אומר לו? עוף לי מהעיניים, עפר תאכל כל ימי חייך. כן? בעצם אומר לו, זה מה שחז"ל אומרים, להנחש נותן לו את כל מזונותיו, את כל צרכיו, לא, אין לו שום בעיות, הכל. כל עולמו מוכן לו. כן? האדם צריך לעבוד קשה. הוא צריך להזיע, ולפעמים צריך לשאת פניו לשמיים, ולזרוע בדמעה, ולהתפלל שיוכל לקצור ברינה, נכון? זה יותר מסובך. וזה בדיוק הנקודה. הנחש הקדוש ברוך הוא לא רצה איתו שום קשר, לכן הוא אומר לו, קח את הכל, תעוף לי מהעיניים, יש לך עפר כמה שאתה רוצה, מזונותיך מצויים בכל מקום. זה גם ההבדל בין מצרים לארץ ישראל. כן? בארץ מצרים יש נהר בשקיטה ברגלך כגני הירק, אבל ארץ ישראל זה למטר השמיים תשתה מים, ואז אתה צריך להתפלל לגשם. במצרים לא צריך להתפלל לגשם, יש להם מים, אין בעיה. מובן? למה זה? כי כל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה איתו את הקשר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, כן? אז הדברים לא אוטומטיים. ואז נוצרים הצרכים, שאז יש קשר. כשאין קשר, זה הדבר הכי היום שיש. מובן? זה פחות, זה באמת בתמצית התמצית, ועוד נשוב גם על הדברים שכבר אמרנו, ועוד נשוב להרחיב את זה בעזרת השם כשנעסוק בתפילה. אבל כל זה תפילה, אנחנו הרי באים לעסוק בתלמוד תורה. נכון? אז אני, כל זה נתתי את הרקע כדי להבין את המשפט הבא של הרמב״ם, אבל בוא נשמע.
זה שעבודת השם בכל מעשה שלו עושה, זה תכלית או עובדה? בעצם זה שאני...
זה תכלית, מה זה עובדה?
לא,
אדם יכול לא לעבוד השם, אני מכיר כמה וכמה אנשים שלא עובדים את השם בכל מעשה שהם עושים, אלא עובדים את עצמם ועושים כל הדברים. זאת משימה שמוטלת על האנושות, משימה שמוטלת עלינו לעבוד השם בכל דרכיך. כן? שכל מה שאנחנו עושים בעולם יהיה לטובת תכלית העליונה של עבודת השם, ולא בשביל להשיג כל מיני אינטרסים אישיים וכו'. טוב. נמשיך הרמב״ם ואומר. ולשון ספרי ולעובדו זאת תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. אז מביא פה שתי דרשות, זו בצד זו. לעובדו זו תפילה, ולעובדו זו תלמוד. זאת אומרת, שיש לנו כאן בעצם שני מושגים בצד המצווה הכוללת של עבודת השם, שכוללת בעצם את כל מרחבי החיים, כמו שהדגשתי. יש לנו כאן שתי התייחסויות ספציפיות למצוות נקודתיות כביטוי של עבודת השם. תפילה ותורה. בין הקשר בין תפילה לתורה אני לא אעריך כרגע. כולכם מכירים את מדרשי חז"ל השונים, שלעולם ילמד אדם במקום שהוא, לעולם יתפלל אדם במקום שהוא לומד תורה, כמו שהגמרא אומרת, רבי עמי ורבי עשה, שאף על פי שהיו 13 בתי כנסיות בטבריה, לא אבו מצלה אלא בני עמודי דאבו גרסה, לא היו מתפללים אלא בין העמודים שבהם שהיו לומדים. זאת אומרת, יש חשיבות של תפילה בבית המדרש. אבל יש גם מדרשים בכיוון ההפוך, שיש חשיבות של לימוד בבית התפילה. כן? אבל שני הדברים האלה קשורים זה בזה. רב שמעון בר יוחאי יגדיר את האחד חיי שעה ואת האחר חיי עולם. כן, תפילה חיי שעה ואת הלימוד חיי עולם. בשניהם אדם בעצם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. רק יש התקשרות שהיא יותר בממד הפיזי, אם נרצה. והיא קשורה באמת, גם להערה שאתה הערת, לצרכים הפיזיים של האדם. להכרות, לפרנסה, לשכל טוב, לכל הדברים שאדם זקוק להם. זה פן מסוים. תורה היא התקשרות של האדם, או אם תרצו, לא של הגוף, אלא של נשמת האדם עם הקדוש ברוך הוא. של הפן השכלי, של הפן הרוחני של האדם עם הקדוש ברוך הוא. מפגש עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות באמצעות תפילה, ואז האדם מתכוונן ועומד ומתעצל בפני השם, ובאמצעות תורה. כשהמפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא באמצעות תורה, פירוש הדבר זה מפגש דתי גבוה יותר, רוחני יותר, פנימי יותר, משמעותי יותר. אם נוסיף לזה את המושגים של כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כמובן מתקשרים הקדוש ברוך הוא לידי לימוד תורה. אבל בואו נדבר על דברים יותר פשוטים, פחות מופשטים. אז אם התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ברי הקדוש ברוך הוא ריכז כל חוכמתו בתוך התורה, כן? אז בזה שאדם לומד הוא בעצם פוגש את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, פוגש את הקדוש ברוך הוא בשיא המפגש שאדם יכול לפגוש. ולכן דווקא המפגש של האדם עם התורה הוא מביא אותו למפגש היותר עליון שיכול אדם לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואני מדגיש, ואני מקווה שאתם יודעים, דיברנו על זה כבר פעם או פעמיים, שביחס לקדוש ברוך הוא אין הבדל בינו לבין חוכמתו, כי אורייתא וקודשא בריך הוא חדם, והוא הקדוש ברוך הוא וחוכמתו זה דבר אחד, הוא החוכמה והוא המדע. תורת התארים של הרמב״ם, אני מקווה שאתם מכירים, שאצל הקדוש ברוך הוא לא ניתן להפריד בין ישותו לבין תכונותיו, הוא ישותו ותכונותיו חדה, כן? כפי שהרמב״ם אומר, הוא החוכמה, הוא המדע והוא הגבורה. זה לא שהוא גיבור ביחס בן אדם, אפשר לדבר על הוא גיבור, כי יש אדם בלי גבורה ויש אדם עם גבורה. ולאדם הזה כשאני אומר על פלוני שהוא גיבור, אמרתי עליו שני דברים, שני הגדים. אמרתי קודם כל שזה הוא, ובית אמרתי שהוא גיבור, כן? ויכולתי להגיד א' בלי להגיד ב'. אצל הקדוש ברוך הוא זה בלתי אפשרי. אפשר להגיד הוא חכם, כאילו יכולתי לדבר עליו בלי לדבר על חוכמתו, ויכולתי לדבר על חוכמתו בלי לדבר עליו. זה לא נכון, כי הוא בחוכמתו הדם, הוא החוכמה. לכן כשאדם עוסק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם עוסק בו יתברך. זאת אומרת, אדם לא רק פוגש את הקדוש ברוך הוא על ידי התורה, בתפילה אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בתורה אדם עוסק, כביכול לא מדבר איתו, אלא עוסק בו יתברך. כן? עצם העיסוק בתורה זה בעצם עיסוק בקדוש ברוך הוא. זאת ההתקשרות היותר עליונה שאדם יכול לצפות לה, שאדם יכול לשאוף אליה. זאת נקודה אחת יסודית. לעובדו זו תפילה, לעובדו זו תלמוד. המשמעות של עבודת השם, גם בפן של התפילה, גם בפן של התלמוד, כמפגש היותר עמוק, היותר משמעותי של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה חלק ראשון. עכשיו אני רוצה לגשת לנקודה השנייה, במצוות תלמוד תורה. הרמב״ם במצוות תלמוד תורה, במצווה י' א', בהמשך, במצווה י' א', כותב כך. היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה. וזהו שנקרא תלמוד תורה. והוא אומרו, ושיננתם לבניך, וכתוב בספרי, לבניך אלו התלמידים. שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים, שם נאמר ושיננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך. וכבר נכפה על זה הציווי פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם למען ילמדון וכו'. הרמב״ם מביא כאן את מצוות תלמוד תורה. נשים לב היטב להגדרה של הרמב״ם את מצוות תלמוד תורה. מהי הגדרת הרמב״ם מצוות תלמוד תורה? ללמוד תורה וללמדה. בתרגום אחר כתוב ללמוד חוכמת התורה וללמדה. זה לא משנה כרגע. נשים לב יותר שהרמב״ם מחבר בין הללמוד לבין הללמד. ותופעה מעניינת שפסוקים רבים בתורה שבאים לדבר איתנו על מצוות תלמוד תורה, הם מדברים בעצם על מצווה ללמד תורה. ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. נכון, יש והגית בו יום ובלילה, אבל זה קודם כל לא בתורה. יש גם בתורה פעמים שכתוב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, יש ולמדתם. אבל שני הפסוקים המרכזיים שטבועים גם ביסוד דברי הרמב״ם כאן, וגם ביסוד הסוגיה במסכת קידושין שעוסקת בפטור נשים מצוות תלמוד תורה, הדיון המרכזי הוא סביב הפסוק של ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. והקשר בין ללמוד לבין ללמד, כל מי שחייב ללמד את עצמו חייב ללמד אחרים, כל מי שלא חייב, זה כל מי שאחרים מצווים ללמדו חייב ללמוד בעצמו. אתם מכירים את הסוגיה בקידושין שעוסקת בדברים האלה? אם לא, תסתכלו שם. הקשר הזה בין ללמוד לבין ללמד הוא קשר כל כך מהותי, כל כך יסודי בלימוד תורה, עד כדי כך שבהגדלת המצווה הרמב״ם מדבר על היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה. למה כל כך חשוב הקשר הזה בין הלימוד לבין הללמד? מה העניין של הזיקה הזאת בין ללמוד לבין הללמד? נו, אין רעיונות? מה? זה נכון, חשוב ש... אבל למה זה כל כך חשוב עד כדי כך ששתי המצוות האלה צריכות להיות, או שתי החלקים האלה של המצווה צריכים להיות פועל יוצא של דבר אחד? כן, חשוב שיהיה בלימוד תורה שלא יישאר רק אליך, שיהיה גם זה. לכן רוצים להגיד לנו אי אפשר ללמוד תורה מתוך אגואיזם. זה מה שאתה אומר, מעניין, יפה. כן,
יכול לומר שאפילו זה לא כאילו שאנחנו רוצים תוצאה שיהיה תורה בהרבה מקומות, אפילו כאילו זה מהותי בלימוד, שזה משהו שכדי שיהיה שלם צריך גם למסור את זה למישהו אחר.
למה זה כל חשוב למסור למישהו אחר? כדי להפיץ את התורה, אתה אומר.
לא בשביל התוצאה, אפילו את העניין למסור, זה משהו מהותי, המסירה.
בסדר. אולי עוד רעיון אחד, בוא נשמע.
גם מצד פרקטי, שבן אדם לומד את זה, זה לא סוגר את זה כמו שצריך, שבן אדם צריך להביא את זה הלאה.
לא. אתה אומר בעצם, הקשר בין ללמוד לבין ללמד נועד בשביל העצלנים, כאלה ש... או עצלנים, או היכולת, בסדר, לא עצלנות במובן השלילי של העניין, אבל נועד בשביל הליבון היותר מלא של הדברים. כי כשאתה לומד לעצמך אתה יכול לשאיר נקודות פתוחות, כשאתה צריך ללמד אתה יודע שיתבעו אותך על כל מילה, לכן אתה סוגר את העניינים בצורה יותר בסיסית. ואני מקבל את כל הדברים שאמרת, אני מקבל. אבל כל זה, כל מה שאתם אומרים לדעתי זה חשוב, כן, אבל לא ברמות שבהם אני צריך להגדיר את הללמוד וללמד. אני לא אומר שהשאלה שלי לא הייתה למה לא צריך ללמד. ברור לי שצריך ללמד תורה, ברור לי שיש חשיבות בהוראת התורה, כן? בגלל כל הסיבות. השאלה שלי הייתה למה ללמוד וללמד זה דבר אחד, זאת השאלה. ועל זה אני מבקש כרגע לפחות להתחיל לבנות איזושהי תשובה של הקשר בין ללמוד ובין ללמד. לדעתי הדברים קשורים למה שנאמר בקהילת מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. הם אמרו שלושה דברים וכו'. הנקודה הזאת של העברת מסירת התורה מדור לדור היא נקודה יסודית עד כדי כך. אבל לשם מה? תורה היא דבר שנמסר, מקבלים אותו ומוסרים, מקבלים ומוסרים, מעין מירוץ שליחים אם תרצו, כן? שאדם מקבל את השרביט מן הקודם, מן הדור הקודם, ומעביר אותו לדור הבא. שלשלת מסירת התורה מדור לדור, זה הדבר הבסיסי. התפקיד המרכזי של ישיבה, של מקום תורה, הוא לקחת את המשימה הזאת של העברת התורה שקיבלנו מן הדור הקודם אל הדור הבא. זה מהותה של ישיבה. זה מהותו של לימוד. ולכן התורה בעצם במשנה הבסיסית שמתארת לנו את מסירת התורה הזה, משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ישוע לזקנים, זקנים לביאים, ביאים שרוה. ופה הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה, אחרי שהוא מביא את כל קודם כל אצלנו כתוב משה קיבל תורה מסיני, שרה לישוע, אז כאן הרמב״ם מעריך את זה יותר, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא העביר אותה ל-70 זקנים, ולעזר, פנחס ויהושע, כולם קיבלו ממשה, ואחר כך יהושע כל מחייו למד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים ופנחס, ושמואל קיבל מאלי ובדינו, ודוד קיבל משמואל ובדינו, והיה השילוני מיוצא מצרים היה, ולוי היה, ושמע ממשה, והיה קטן בימי משה, ואליהו קיבל מחיה השילוני, ואלישע קיבל מאליהו, ויהודה קיבל מאלישע, וזכריה מיהוידע, והושע מזכריה, ועמוס מהושע, וישעיה מעמוס, ומיכה מישעיהו, ויואל ממיכה, ונחום מיואל, וחבקוק מנחום, וצפניה מחבקוק, וכו' וכו'. ככה הוא מעביר את כל הדורות, עד שהוא מגיע לאותה רשימה שכולנו מכירים אותה, כן? שמעון הצדיק, הוא היה מכלל ה-120 של הסנהדרין הגדולה. וקיבל תורה בעל פה מכולם, והוא היה כהן גדול אחר עזרא, אנטיגנוס יששכרו ועובד דינו קיבלו משמעון הצדיק, יוסף בן יועזר, מכירים, נכון? זה חזרנו למשנה באבות, יש כל הדברים האלה. ואז הוא מעביר, אחרי שהמשנה אצלם גומר את השרשרת מסירה, הרמב"ם ממשיך ואומר שהם רבי עקיבא לתלמידיו ותלמידיו של רבי עקיבא וכו', ורבנו הקדוש. ואז הוא עובר אחר כך כל דורות האמוראים, ואחר כך הוא גומר את כולם ואומר, נמצא מרב אשה עד משה רבינו עליו השלום 40 דורות, והוא מונה את כל הדורות. ואלו הן רב אשה מרבה, רבה מרבה, ורבה מרבונה, ורבונה מרבי יוחנן, רב שמואל, ורבי יוחנן, רב שמואל, רבנו הקדוש, רבנו הקדוש, רבי שמעון, רבי שמעון, רבן גמליאל, וכולי. עובר כל הדורות עד שמגיע עד משה רבינו. אבל חשוב המשפט האחרון שלו. למה כל זה חשוב? נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. כל הרעיון הזה הוא, אם תרצו, להכניס אותנו לחדר הזה בהר סיני, שמשה רבנו עולה להר סיני ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה. בחדר הזה נמצא לכאורה רק משה רבנו, כן? אבל משה רבנו מעביר לאלף, ואלף לבית, ובית לגימל, לגימל לדלת, עד שמגיע. אומר הרמב״ם, נמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל. בעצם, במעשה הזה של העברת התורה מדור לדור, זה שהדור הזה מקבל את התורה מהדור הקודם, מעביר אותה לדור הבא, זה הכל בשביל לחבר את כולם בשרשרת אחת, לאן? לא רק קדימה לדורות הבאים, אלא בעיקר אחורה לאותו חדר לימוד של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו בהר סיני, כדי שגם אנחנו נהיה מקבלי תורה מהר סיני. מובן? כדי שגם אנחנו נתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כביכול כאילו אנחנו מקבלים את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא. וזהו שאמרו חז"ל, אם שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה הרב על מלאך השם צבאות, ילמד תורה מפיהו. פירושו של דבר, ברגע שאדם לומד תורה מהרב, הוא בעצם קבל תורה באותו רגע, כביכול הוא קבל תורה מהר סיני. כי יכול מתקשר ישירות עם הקדוש, הוא מקבל את התורה ישירות מפי הגבורה. זה דברי הרמב״ם כאן. נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. לכן הללמוד וללמד כל כך חשוב. כדבר אחד, לא כשני דברים. לא שיש חשיבות נוספת בללמד. כל החשיבות של ללמוד וללמד זה הכל יחידה אחת, שכולה באה נועדה ולקשור את כל אדם ואדם ישירות לשמיעת תורה מהקדוש ברוך הוא. להתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. ועוד נרחיב בנקודה הזאת עם את השם בתחילת הפעם הבאה, נוסיף פה עוד איזה כמה נקודות לתוספת הבהרה.
משהו שבכלל יש יתרון להיות איש בודד שלומד, כי ממילא יש לי את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי אני קורא את השמות שלו בכל דם שלו.
די, אבל פה רוצים להדגיש, להכיר את זה עוד יותר בהמשך, כן, רוצים להדגיש בפנינו בדיוק את הנקודה הזאת, שחשוב מאוד שאתה תהיה בעצם תקבל תורה מהשם. אחר כך תלמד, ודאי, אתה עושה משפטה וכדור ברוך הוא מתקשר וכדור ברוך הוא. אבל שהקדור ברוך הוא נותן לך בעצמו את התורה. כן? הקדור ברוך הוא לא ייתן תורה. כן? הוא ייתן תורה למשה וכדור. ודרך משה בנו זה עובר את הלכה. ואז כאילו, זה מניעת האריכתא, שעוברת כל הזמן, כל הדורות, עד שזה מגיע אליך. וזה משה גם בתורה.
אבל כאילו, אם מישהו שילמוד ולא ילמד בכלל, אז משמע שזה לא נחשב כשם בתורה.
יש פה פגם. כן, בהחלט, יש פה פגם מהותי.
אז למה?
כי החלק מקבלת התורה זה העברתה מדור לדור. זה חלק מהותי מהעניין. גם, וכל אדם צריך להיות מלמד. גם אם אתה תהיה פסיכולוג, רופא, לא יודע מה שתרצה להיות, כן? אדם צריך להיות מלמד. עם הילדים שלך, עם הקהילה שלך, תמיד צריך ללמד.
אבל זה גם, התלמיד לא מקבל את הסגולה ללמוד וללמד, אבל יש משהו גם מבחינת המלמד של... התלמיד מקבל משהו ישר מ-26.
לא אמרתי שאתה לא צודק. לא אמרתי שאתה לא צודק בטענה שלך שכשאתה מלמד...
לא, אני לא מגן לטענה שלי. אני שואל אם יש גם משהו אחר בזה שהמלמד מקבל... מלמד מקבל מהקשר הזה של הקדוש ברוך הוא?
המלמד, הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה...
זה התלמיד.
הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא אחורה. הקשר שלו עם התלמיד זה בגלל המשימה, החובה שלו לקחת את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, להעביר אותה לדור הבא.